ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עמוד 52. אכן, הרשעים הגמורים הם אותם שנתעצם בם בעוצם רוע מעשיהם. החירות כל כך גדול וחושך כל כך רב, עד שנשחטו בגופם ונפשם באמת, ושבו בלתי ראויים בשום פנים להידבק בו יתברך. והנה אפשר שימצאו בידם קצת מעשים טובים, אבל הם מעשים שבעלותם במוזני צדקו יתברך אינם אחראים את בעליהם לצד הטוב האמיתי כלל, לא מצד כמותם ולא מצד איכותם. כי הרי אילו היו מכריעים אותם לזה, כבר לא היו נחשבים רשעים גדולים, אלא מאותם שמצטרפים והולכים עד שמגיעים אל מצב מוכן לטוב. אכן, כדי שלא תהיה מידת הדין לוקה, שישארו מעשים אלה בלגמול, הוחק שיינתן להם שכרם בעולם הזה כמו שזכרנו, ונמצא הזכות ההוקלה ואינו מגיע להשים בהם שום מעלה אמיתית. אז יוצא לפי התמונה שהרמח"ל כאן מעמיד לנו, נשמע שהזכייה שלנו לקנות את העולם הבא תלויה באמת בשיקול אלוקי אמיתי, מה שנקרא איזה הוא בן העולם הבא, והשיקול הזה נקבע עד כמה הטוב גבר על מערכת החיסרון. כל עוד שהדברים היו ודאי, כמו פה הרמח"ל מדבר בשפה החזלית של לעולם יראה האדם עצמו שקול, והמשנה במסכת קידושין, כל העושה מצווה אחת, המשך המשנה, ונוחל את הארץ, הברייתא בראש השנה, שלושה ספרים נפתחים, הדברים נראים לנו מאוד, כמו שהרמח"ל כאן מתאר, שהדברים שקולים, נשקלים. כמובן שהשיקול הוא לא כמותי, ואפילו אי אפשר לבוא ולהגדיר את הדברים גם באיכותם, כי כמו שהרמח"ל כבר כתב לנו באות לפני שתי אותיות, שהדברים רק בשיקול אלוקי, אבל יש כאן איזשהו נידון, יש כאן משקל. ופה אני רוצה לשאול אולי שתי שאלות, שאלה אחת מאוד קשה. היינו שואלים אדם, עוצרים אדם ושואלים אותו, תגיד לי, מי זוכה לעולם הבא, מי לא זוכה לעולם הבא, מה הוא היה עונה לנו באופן, לפי רמת הידיעות המוכרת לנו, הפשוטה, מה הוא היה אומר?
כל ישראל
יש שולחן
הבא.
א',
תלוי, יש לו יותר מצוות.
רגע, נמשיך הלאה, והמשנה ממשיכה הלאה ואומרת,
ואלו שאין להם.
מי הם אלו שאין להם? א', ב', אז למה הרמח"ל, נשאל את הרמח"ל שאלה, אני רוצה ככה לפתוח בפניכם את הסוגיה, למה הוא צריך לדבר בשפה, זה לא שפה שהוא המציא כמובן, אבל למה חז"ל, כאילו נשאל את השאלה על חז"ל במקום לשאול על הרמח"ל, למה חז"ל מדברים איתנו בשתי שפות? פעם אחת הם באים המשנה בסנהדרין ואומרים, תשמע, כל ישראל יש חלק לעולם הבא, ויש רשימה לא מוצלחת בכלל שהיא מפקיעה את עצמה מן העולם הבא, אומר אין תחיית המתים מן התורה, אומר אין תורה מן השמיים. בסדר, הבנתי. יש דברים חמורים כאלה. טוב, הבנתי. הופקע. אבל חוץ מאותם דברים, באופן הטבעי, כל ישראל יש חלק לעולם הבא. באים חזן כוחת. תשקול, יש רע, יש טוב, יש מערכת של שיקול. מערכת שיקול. אתה רוצה להגיד לי איזו דרגה אני אקבל? אני מוכן לקבל ממך שיעור מוסר. אבל הנידון עולם הבא, המשנה הגדירה לך שיש רק דברים נורא מסוימים. והרמח"ל כאן כמובן מדבר איתנו בשפה של המשקלים, ואני שואל שאלה מאוד פשוטה, מה זה? אתם מבינים את השאלה שלי?
זה איכות החלק, למה לא להגיד שזה איכות החלק?
אבל הוא לא אומר ככה. הוא אומר כאן, הוא אומר, מה הגדרה של רשע? הוא אומר, מי זה שלא יזכה לעולם הבא? זה אותם רשעים גמורים. הוא לא אומר שכפרו בעיקר, אלא שנתעצם בם בעוצם רוע מעשיהם, החירות כל כך גדול וחושך כל כך רב, עד שנשחטו בגופם ונפשם באמת, ושבו בלתי ראויים. הנושא הוא בכלל לא שקשי שאלה אליכם. אדם שמלא מצוות כרימון, אבל אם הוא חלילה ייכנס לתוך ההגדרה הזאת במשנה של חס ושלום, של האומר אין תורה מן השמיים, מה יועילו לו כל מעשיו? הוא כפר בעיקר, הוא ניתק את עצמו ממקור החיים, זה פשט המשנה. אז מה אתה אומר לי, רמח"ל? מה אתה אומר לי, משחד וזה? תגיד, הגדרות ברורות, כולנו יודעים. זה בכלל לא נושא של רוב הרוע מול הטוב. אתם מבינים את הבעיה? יש פה שתי סוגיות בחז"ל שאיך אנחנו מתייחסים להם. איך
להם פעם פסיכולוגית, חז"ל רצו להגיד לנו חצי חצי, תבחר בטוב.
אתה אומר שהם דיברו בטקטיקה. חז"ל, אני אומר,
אני אומר
אין דרכם בכך. אנחנו מכירים אותם לאורך הדרך. אף פעם בחז"ל אין מילה שהיא לא בעצם. כן.
אני רק מציע, אולי הרשימה של הכתות שלא מגיעים לעולם הבא זה סורות ההשחטה. זאת אומרת, אנשים שמשחיתים עצמם באופן הזה יכולים להגיע למקום שלא מגיעים לעולם הבא. אבל איפה הגבול? אז הגבול זה ההגדרה השנייה. ההגדרה השנייה משלימה את ההגדרה הראשונה, באיזה רמה אדם כבר יוצא מגדר.
רגע, אבל אתה אומר סתירה. רגע, אתה אומר, אני שומע, אם אני חוזר על דבריך, אז צור אומר ככה, הוא אומר שאי גופה, מה למה רמח"ל מתכוון ולמה חז"ל מתכוונים שהרע ישקול בניגוד לטוב, זה רק כאשר אדם ירבה כל כך להרשיע עד שיכפור בעיקר. ככה אני מסכים, אני חוזר טוב על הדברים שלך?
במידה הזאת או בכל
אחד מה... לא, אז...
זאת אומרת שמה שקובע זה רק כפירה בעיקר.
כן. אתה בעצם, אתה אומר, זה אין הוא אך בעצם. רגע, רק נגמור את המסלטת לציבור לשפוט. אז קודם כל רק נחזור על הדברים נכון. אז אומר, אי גופה, באמת, מה זה נקרא ריבוי הרשע? ריבוי הרוע זה רק אדם שהגיע לכזה רוע גדול. מי זה ירבה כל כך להתרבה בו רע? רק אדם הכופר בעיקר. כי מי שלא הגיע לכפירה בעיקר, אז זה לא נקרא ריבוי כזה של רוע, התעצמות כזו של רוע גדול, אלא הוא עדיין יכול לקבל את חלקו. כמובן, אחרי שהוא יצטרך להזדקח זיכוך גדול על עוונותיו. אבל עדיין הוא לא איבד את חלקו לעולם הבא. מה רצית אתה להגיד?
הפוך, אדם שיש לו את ה... של הכפירה בעיקר, בסוף הוא יגיע לעבירות, בסוף יגיע לה... שהוא יהיה בסוף רשע גמור. עוד מאה, יש לו את ה...
שוב פעם, אתה אומר שזה מסתבר שהוא יגיע לזה. כן. אבל יש, אני אגיד לך צור, למה ההצעה שלך היא... אני כיוונתי לדבריך בתחילה, אבל למה אחר כך אני חשבתי שזה לא מושלם? כי גם אם נניח את דרך השם ועל חז"ל עצמם, כשהם מדברים על השקילות ועל הבינוני ועל מדברים על איזשהו מצב לא ברור, זה מאוד מתה. כי אם חז"ל באים להגיד לי הגדרה ברורה מי הוא המופקע מן העולם הבא, אז הם לא צריכים לדבר עכשיו על הנושא. הרי צריכים לזכור, הברייתא בראש השנה שלושה ספרים נפתחים, התוספות אומרים שהדיון הוא לנצחיות, דנים אותו לנצח. מה דנים אותו לנצח? הוא בטח בין העולם הבא. תגיד, דנים אותו אולי כמה חלקו לנצח? לא משמקר. יש רשעים גמורים שהם חס ושלום נאבדים מארץ החיים. אז מה אתה שוקל אותו? תשאל אותו שאלה אחת, כפרת בעיקר? לא כפרת בעיקר. זהו, זה הנידון, אין כאן משקלים. וחז"ל באים אומרים, לא, יש שיקול בין טוב לרע. אדם שהרע מתעצם בו, עלול לאבד מעצם היות הרע מתעצם בו את העולם הבא. כן.
אולי אפשר לומר ספציפית על הממרה הזאת, שהיא לא כל כך קשה. כי אפשר לומר, מה זה בינוני כמו שלמדנו במאמר החוכמה? שבעצם בינוני זה מציאות של אדם שלא רוצה להתקדם אל התכלית. אז אם ככה, זה בדיוק כמו מבטא את השם וכופר בעיקר וכל אלה, שהוא מגביל את הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה תכלית שיש אלה הכיוון.
אתה מחמיר מאוד מאוד הרבה יוסף, אתה מחמיר איתנו.
למה?
אתה בעצם אומר שכל אדם שלא מעריך את הדברים בעצמם, אתה שם אותו בתוך קט קיצונית מאוד של אומרת את התורה מן השמיים, עד כדי כך.
לא, יכול להיות שאם הוא באמת לא רוצה ברמה כזאת, לא רוצה כלום, אז כן.
או אישה אחרת, היה לו חלק
לעולם הבא? בירושלמי כתוב שרבי מאיר אמר שהוא עשה תשובה לפני מותו. דומה אני שמת רבי מתוך תשובה, אז מה אתה רוצה להגיד?
אני חושב, כי אם למשל הוא לא היה לו חלק לעולם הבא, אז ודאי שהוא לא הגיע בו הרע עוצם גדול כל כך, הוא לא יודע, לא ידוע כי בעל עבירה גדול. אמנם הוא כפר בעיקר.
אחרי שהוא יצא ל... אחרי
שהוא... שדווקא כפירה בעיקר, בלחוד זה...
אבל, ואני אקשה עליך קושייה עצומה. אני אגדיל את השאלה. שחז"ל באים, שהמשנה במסכת, המשנה, אותה משנה שאומרת ואילו שהם חלק לעולם הבא והאומר זה, היא פתאום אומרת, שלושה אדיוטות וארבעה מלכים, תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה באמת כנה, דואג האדומי, אחיתופל, האם שני האנשים הלא חיוביים האלה, כשאנחנו צריכים חזל שמים אותם בתוך רשימה כל כך לא מוצלחת, האם אתם חושדים אותם שהם כפרו בתורה מן השמיים? האם אתם חושבים שהם...
יש כמה הגדרות כזאת תורה מן השמיים.
תגיד, מה?
יש כתוב במשנה. אומר תורה מן השמיים.
מה עוד כתוב? מה?
יש שם...
אין תחיית אמיתי מן התורה. יש
שם בגרוס וכו'.
נו, אז למה... אתה אומר, הוא קימתה. אנחנו מכירים את הבעיות שלהם. אנחנו לא חושבים... אנחנו... גם אם אתה חושד, תיקח את דואג האדומי, חזר מתינה איתה באים, חזל אומרים, לא אומרים כפרו בעיקר, תינה איתה באים.
האמת זה מיישב.
מה תינה? מה? מה זה מיישב? כן.
אני אומר שאחד מהם בלבד יכול להביא את האדם בכלל
לתחיית
עולם הבא.
נו.
מחוץ לכך יש עובדה שיש מצב כזה שהוא מגיע לאחיבות כל כך גדול וחושך כל כך רב, שזה אפילו שהוא לא כפרו בעיקר.
בסדר, אז אתה מחזק את ההנחה השנייה, מצוין. אז שימו לב, יש לנו פה סוגיה מאוד מאוד חמורה. מאוד מאוד חמורה. נוח היה לנו לבוא ולהגיד, רבותיי, אנחנו לא בסיכון. למה? כי אנחנו יהודים טובים. אלא מה? ברוך השם, אני הולך ביושר, אני לא שומע שיעורים של רבנים מפוקפקים שהם כופרים בעיקר. אני שומע רבנים מוסמכים שלומדים את התורה כמו המסורת מאז הר סיני, ואנחנו לא מסתפחים עם רעיונות חדשנים. אז אני הולך ביושר, אני לא שייך לא נוגע בדברים מסוכנים כאלה, לא נכנס לבתי מדרש של תורה שבכתב, ששם מפיצים רחמנה ליצלן כפירה ומינות רחמנה ליצלן. אני בורח מכל המקומות האלה, אז אני לא בסיכון. בסדר? אבל פה אנחנו רואים חז"ל באים ואומרים, אדוני, יש עוד נתון שנקרא שלושה ספרים נפתחים. אז אני רוצה ברשותכם להציע הצעה קצת, וכמובן אני אגיד לכם למה, ומצד שני אני אקשה על ההנחה הזאת, אני אקשה עליה אחרי זה קושייה נוספת. יוצא כך שבעצם יש כאן שני דיונים. יש דיון שבאמת באה המשנה ואומרת לך, תשמע, יש דברים שאתה מופקע. אדם טועה על הראשונות, אדם בא ואומר, כל הערך הזה בכלל לא מוערך בעיניי, אין לי בכלל ערך לכל המערכת הזאת, זה בכלל לא חשוב בעיניי, לא מעניין אותי, אתה מפקיע את עצמך. אדם שאומר, בכלל התורה היא לא שמימית, היא אנושית רחמנה לצלה. טוב, הבנתי, אתה שייך לקומה הזאת, אז איך אתה רוצה להשתייך לקומה שאתה בכלל לא מכיר בה? יש דברים שמפקיעים בעצם התודעה, יש דברים שבאמת ההפקעה היא מצד רוב הרוע. וזה חז"ל באו ולימדו אותנו על העניין של באמת של אותם אדיוטות שטינה הייתה בהם, שפה זה מאוד חמור הנושא של המידות רעות. מידות רעות זה רוע כל כך גדול שיכול, לריבוי הרוע יכול לגרום שהאדם לא שייך אל השלמות. זה דבר באמת מאוד מפחיד. בהמשך הפרק אנחנו נראה דוגמה לזה, אבל מה?
בלי קשר למעשים?
לא, עוד פעם הוא איש מאמין, הוא כל בוקר אומר י' ג' עיקרים אחרי התפילה קורא את הסידור. מעשים? בטח מעשים. לכל רוע יש מעשים. אבל המבחן של מידות רעות כידוע זה לא התוצאות, זה עצם הרוע בעצמו. אם דואג האדומי לא היה הורג את כהני נוב, חז"ל לא מפקיעים אותו בגלל רוצח. לא זה הנקודה, לרוצח יש עולם הבא אחרי שהוא יתוקן תיקונים גדולים. אבל חז"ל אומרים, תינה הייתה בו. הרוע שלו זה מידות רעות. בירושלמי כתוב מפורש שהשלושה האלה, מי זה השלישי? דואג, אחיתופל וגחזי. שלושה איבדו עולם הבא בגלל מידות רעות. מפורש בקינה, התאווה והכבוד, מפורש בירושלמי. אז זה חומרה עצומה מאוד והתייחסות מאוד חמורה לנושא הזה. עכשיו, אם מרקן מעצור רוצה להוסיף...
אולי זה גם פרש באבות, הקינה מתה רק מוצאים את אדם מן העולם.
יפה מאוד, ישר כוח, ישר כוח, יפה מאוד. באמת, מקור נאמן. כן, מה?
למה רק מידות? גם מצוות שהם לא מקיים, או חטאים.
אז לזה יש מערכת תיקון. גם ביטל מצוות עשה, לא זז משם עד שמוכלים לו, יש לזה תיקון. אני לא אמרתי שלא, לא אמרתי, אדם שירבה בעוונות כל כך הרבה... הנה אתה רואה שחז"ל אומרים לדוגמה על פושעי ישראל בגופם, אז חז"ל אומרים 12 חודש, ואחרי זה נעשים אפר, תחת כפות רגלי הצדיקים, יש שם איזשהו תיקון, אבל ריבוי רוע יש לזה עד כמה שאפשר. אז כמו שאני אומר, ניקח את הגמרא בראש השנה שמדברת שם באמת על הרשימה של 12 חודש פושעי ישראל בגופם שהם בעלי עבירה, ואחרי זה המסורות והמינים והפיקורסים שהם יורדים דורי דורות, שם זה דברים, שם זו רשימה של דברים שמפקיעים את האדם. אבל חוץ מזה יש עוד צריכים לדעת ולהתייחס באמת, שאנחנו כל כך בכל שנה לא כל כך מתייחסים באחריות לשאלה של של המשפט העצום של העולם הבא. צריכים להשתייך אל הטוב, לברוח מהרע. ואדם עלול כמו מפחיד דברים מפחידים, ולקחת דמות כמו דואג. דואג היה אדם שהיה יושב בבית המדרש כל ימיו. היה עצור נעצר לפני השם, יושב באוהל מועד ועוסק בתורה יומם ולילה. פורש מהעולם הזה, הוא היה פרוש לגמרי. מה הוא עושה במקדש נוב? יושב ועצור לפני השם, נעצר, פרוש לגמרי. וחז"ל יכולים להפקיע אותו מהעולם הבא על מידות רעות. כלומר, זה ממש מסוכן מאוד אם אנחנו לא מטפלים בבעיה הזו. יש לי רק שאלה אחת, אם המסקנה שלנו צודקת, חוץ ממה שהיא מחייבת אותנו כמובן להשתדל להיות יותר טובים, אבל איזה תקווה יש? אז איך חז"ל באים ואומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? אז אם כן, זה מצב, אם דואג שהיה אביר הרועים אשר לשאול עלול לאבד חלקו לעולם הבא, אז מאיפה אנחנו ניקח, אז איך אפשר? אז בחס ושלום, אז איזה תקווה תהיה לעם ישראל? אז פה אני רוצה, נגיע לפרק הבא, ואנחנו נראה חידוש מאוד גדול שהרמח"ל ללמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא יש לו דרכי הצלה לרוב ישראל הכשרים, שהם יכולים להתקן בדרכים אחרות. כלומר, הרמח"ל ללמד אותנו שגם אדם שמצד מעשיו אין לו חלק לעולם הבא, אבל הוא ייכנס לעולם הבא מצד ברית אברהם בדרכים אחרות. איך? על ידי כוח זיכוי של זולתו. נגיע לשם לפרק שלישי, תזכרו את המושג שנקרא דרגת הנתלה בחברו, חידוש עצום ונורא.
השלישה האלה לא זכו לזה.
רגע, לא, יפה. למה? מה אתה רוצה לשאול? רגע. אז הנה הרב ישראל אומר, מים דואג והחיתופל. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, דורשי רשומות אמרו, כולם באים לעולם הבא. מה, הסתירה מנעובי? הם יבואו לעולם הבא בדרכים של גלגולי הנהגה. הם לא באים מצד מעשיהם באמת. יש לאנשים שעדיין הסיבה שלהם זה רק ריבוי הרוע, עדיין הקדוש ברוך הוא אומר הם בכלל ברית אברהם. אבל מי הם אותם שהרמח"ל קורא להם מעט מזר לא כביר שהם לא יוכלו לזכות? אני אומר, כל מה שאני אומר זה על אחריותי מתוך הספר ואני ניתן לשיפוט, ששום דבר לא תקבלו חס ושלום כדבר סגור. אנחנו לומדים מסוגיה ואני מציע, אבל הכל לפתוח, להשאיר פתוח, וכל אחד יבדוק ויחפש עוד מקורות, התייחסות לשאלה, ולנסות לסגור יותר. אני אומר את ההצעה שלי, אותם שמנועים במשנה או בגמרא במסכת ראש השנה, שהם מפקיעים את עצמם מעם ישראל, הם באמת כבר לא שייכים. נגיע לדרגת הנתלה בחברו, והרמח"ל אומר שזה חייב להיות שיש צד שני לעניין. כדי להתלות בזולתו, הוא חייב להיות גם הוא שיש לו אחיזה. אדם שלא נאחז בעם ישראל לא יכול להשתייך אל אותה הצלה. אז יוצא פה הוקימת לעניות דעתי מסוימת. יש באמת משקל ויש נושא של הפקעה. יש כאן שתי סוגיות, כן יוסף?
אפשר לומר שגם עוד פעם, אם אנחנו מדברים על כעס וקינה, זה עוד פעם, זה דברים שהופכים את המציאות, כמו שהרב אמר בסדר של תיקון המידות. זאת אומרת, ששם את עצמו, את האדם במרכז בעצם, אז אם ככה, זה עוד במציאות.
אבל אתה יודע כמה אנשים סמים יכולים, אני אומר, תיאורטית, בוא, האם יש לי שאלה אליך, האם מידת הכעס סותרת שאדם ילמד תורה לשמה?
יכול להיות.
לא, לא חייב. יכול להיות שכן. אני יכול לצייר לך ציור שאדם יכול להישאר במידת הכעס שלו וללמוד בבית המדרש, הוא לומד תורה לשמה, ובבית חס ושלום להיות מקולקל מאוד במידת הכעס.
אז מה זה לשמה?
הוא לומד באמת הדברים, הוא לא שם את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא כנוע לגמרי. הוא לא, אני אומר תיאורטית, יכול להיות שבוודאי יש זיקה בין הדברים. אני אומר תיאורטית.
מה?
סיכוי של מחזירתו למוטב יש.
נכון, זה נכון. אבל לא כדאי לסמוך על זה.
מה? איזה מציאות הוא כועס?
שמישהו לא מפר את דבריו והוא הרצונות שלו לא מתמלאים. כלפי בן אדם לחברו, הוא מרגיש שהסביבה שלו עומדת למלא את חפצה, ומי שיעמוד לו בדרכו, הוא רואה את זה... הוא רואה את זה ממש כאכזבה גדולה והוא כועס מאוד.
עכשיו אמר שתי דברים פה. או שבעצם האכזבה זה דבר שמנתק את עצמו מהכלל.
הוא אדם רע. בהגדרה הוא רע. בסדר, עכשיו אתה אומר, האם אדם רע לא יכול תיאורטית ללמוד תורה לשמה? הוא אומר, כלפי הקדוש ברוך הוא, ברור לי שאני לומד תורה רק כדי להידבק בשלמות, ואני לא רוצה לו ממון ולא כסף. הוא מקולקל בקלקול נפשי שנקרא כעס.
אבל במקרה כזה זה מנותק מהכלל, ואז איך הוא יכול להגיע
לעולם הבא? מהכלל, דבר איתו בנושאים גבוהים, הוא ידבר לך גבוהה גבוהה, אבל בנושאים האישיים בסוף בשטח הוא מקולקל במידותיו. אני לא אומר שזה מצוי, ואני לא אומר שזה, אני חושב שזה יכול להתחלק לשני מישורים.
האם זה אחד בפה אחד בלב, והאם זה נקרא
לשמוע? למה זה אחד בפה ואחד בלב? כלפי ישמעיה הוא נכנס לבית המדרש רק כדי להתקרב אל השם, הוא רוצה קרבת אלוקים.
זה נפילה,
מה?
אין נפילות,
נפילות, אנחנו...
זה נפילה, הוא הולך הביתה וכל.
רגע, רגע, רגע. הוא עשה סדנה או לא עשה סדנה?
לא היינו בסדנה.
לא הייתי בסדנה, מה אני?
שמענו מכל...
תפסו לעבודת המלך. נכון, אבל עיקר שבוע אלינו ברוך השם. אז נפילה, מותרת לנו נפילה אם טיפלנו בנושא. אם זה לא נושא מטופל, אז אין כזאת תירוץ של נפילה. אין דבר כזה נפילה. אדם, אף אחד לא יגיד נפלתי אם הוא לא למד את חוקי התנועה. חוקי התנועה, אגיד, נסעתי לאדום, לא ידעתי שיש אדום, לא ידעתי שיש זה. זה לא, לא מדברים ככה. נפילה זה אחרי שהנושא מטופל, אז זה נורמלי שהדברים הולכים ונתקנים כימה כימה. אבל קודם כל, לטפל בסוגיה. אז צריכים לטפל. כמה לא היו איתנו בסדנה של תיקון המידות? אז רוב הציבור. אני הייתי הרבה פעמים, אני מוכן להיכנס עוד פעם.
ויש הרבה אנשים שהם צדיקים ויש להם כעס, הם כועסים.
אז זה צדיק?
לא, עוד פעם, הוא צדיק. הרמב״ם אומר דבר נפלא בשמונה פרקים. אומר הרמב״ם, יש לנו בתנ״ך שתי הגדרות, רע וטוב, צדיק ורשע. צדיק ורשע זה בהגדרה הלכתית, הכוונה היא חוקית. מי שנוסע באדום, המשטרה, בית המשטרה מרשיע אותו, מרשיע אותו. פעם אחת היה לי פה, פעם לפני הרבה שנים, היה לי אוטו, אז חניתי ליד הרמב"ן, בא השוטר הערבי, וכתב לי דוח, 500 שקל, כי חניתי על חניית נכה. לקחתי, צילמתי את הדוח, ואמרתי, לא אכפת לי לשלם, אבל זה שקר, זה לא יפה. חניתי ליד, לא בזה. קראו לשוטר שבא, אז הוא אומר, לא זוכר, מה אני אעשה, לא זוכר. אז אחרי זה, אז השופט החליט להישאר מורשע ולהגיע להסכמה עם המשטרה ל-50%. זה היה בעצם המקום היחיד שניסינו להתפשר. אבל את הרשע לא הורידו. יש לי רשע, אני מכונה בחניית נכה. עברתי על החוק לשיטתה. השוטר סתם כותב דור, מה לעשות? אז יש לו, הוא נקרא רשע. עבר על החוק, מה זה נבלים, אנשים נבלים מהמילה רשע. כל מדינת ישראל, אנשים מורשעים, מה הם עשו משהו, עשו, נקרא רשע. אבל אומר הרמב״ם, הנושא השני זה נקרא טוב ורע. טוב ורע זה לא קשור למערכת תרי"ג, הוא לא עבר על החוק, אלא הוא טוב או רע. הוא אומר, זה, אומר הרמב״ם נפקמינה, נפלא. הוא אומר, מה שחזל אמרו בתורת כהנים, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר החזיר, אי אפשי, אלא אפשי ואפשי, אבל אבי שבשמיים גזר עליי. אומר רמב"ם, זה רק כלפי עבירות, זה רק כלפי איסורים, כלפי כללי הרשע, כלפי כללי הרע, אוי ובוי לאדם שיגיד אלמלא שניתנה תורה הייתי רע. זה קשור, רע, כל דבר שהשכל הישר מחייב, זה נקרא טוב. השכל הקדוש ברוך הוא הטביע בנו הערה שכלית שהיא קרן אור מהנשמה, שהיא מאירה לנו את כללי הטוב והרע.
מה מגדיר אותם?
שכל הישר, השכל שקיבלת. אתה.
אז לפעמים אפשר לכעוס.
אני יכול מחר ללכת להוריד מישהו
את הראש במקום, כי השכל הישר. אם תשכנע אותי, אז כן. את כולנו, לא. אתה נוגע בדבר, אתה כועס על מישהו. בוא תשכנע אותנו. יש גדרים הלכתיים שהתורה סגרה אותנו. יש גדרים שאתה לא יכול לגדור את זה בגדרי מצוות. התורה תובעת ממך להיות טוב ולא להיות רע. עכשיו אם אתה רוצה, אנחנו נפתח יחד בידין, וזה מה שעשינו בסדנה, בידין לפתוח, לכתוב שולחן ארוך לגדרי טוב ורע. ולא נוכל לכתוב שולחן ארוך. כווני, להביא סיטואציות בדרך כלל מקובלות, ומתוכם להקיש, אתה תראה, שכל הציבור מסכים לדעה אחת. מתי זה טוב ומתי אתה רע. וברגע שהאדם נותן לשכל שלו לשלוט לאורך זמן, הוא הופך להיות איש אגון וטוב, הרע לא נוגע בו. אין לנו אפשרות אחרת. כל מה שאני אומר זה הכל בשם הרמח"ל. מה?
לפעמים אפשר לחוס אם זה ישר.
ביתר. מצווה לחוס.
איזה מקרה?
מה? שאתה רואה ברחוב שמישהו עושה עוול, מכה ילד, שאתה נתפל אליו, אם לא תכעס, אתה איש רע. למה אתה לא
כעס הפנים?
לא, כעס הלב. אוי אבוי, זה פנים תהיה צביעות. תכעס בלב באמת שאתה רואה עוול. אבל צריך לחוס.
מסילת ישרים אומר שמה שצריך לכעס הפנים.
זה מתי שאין לך סיבה לחוס. שילד שלך מרגיז אותך, אין לך סיבה לחוס. אתה חייב להראות לו כעס הפנים. ולחנך אותו.
אבל רע יכול להיות צדיק. אני מבין שרשע יכול להיות טוב.
כן, אין שום סתירה. זה שתי מערכות שונות. תיאורטית אדם יכול להיות, זה מה שקרה לדואג ואחיתופל. הם לא תקנו את מידותיהם, והם קינו בדוד המלך, והם לכן, שימו לב, הם היו מסבירים לנו באלף פלפולים להסביר לנו למה הם פעלו כך ולמה הוא הרג את נוב הרכוהנים, היה לו פלפול. הוא כתב לי קודם תשובה להלכה שהם כולם חייבים מיתה מצד מורדים במלכות, אבל התורה יודעת שמה שהניע את הפסק הזה זה היה קנאה, והוא רצה, לצדד בצידו של שאול ושאול ולהציל את מלכותו כדי שדוד לא ימלוך. אז זה מסוכן מאוד. תראו לכם אדם שהמניעים שלו הוא משקר, כמו שהרמח"ל אומר, ויהיה הרעם בלפפתם ומביאתם אל באר שחת, שהיצר הרע תשת חושך והיא לילה, שהוא מטה את האדם ואומר לו שהאדם הוא עץ ועץ הוא עמוד, הוא עץ ועץ שהוא עמוד. הוא אומר אין תקווה לאדם כזה, כי הרע שלו מניע אותו והוא מטה אותו והוא משכנע אותו בהוראת היתר שכל מעשיו מתוקנים. בסוף זה גם הביא אותו, גם לרציחה. אבל מאיפה השורש מגיע? שורשי הפעולות זה מידות רעות. וזה צריכים לטפל בזה, רבותיי, אני אומר את זה לעצמי ולכולנו, לא להזניח את הנושא הזה. אז לא הולכים להתחתן לפני שעוברים, כמו שיש תעודה מקבל ממשרד הרישוי, אני אומר צריכים לעבור סדנה, תיקון המידות לא אצלי, כל מי שיעשה את זה בצורה מקצועית, לפני שהולכים להיות אבא, לפני שהולכים להיות בעל, מה זה? לפני שאנחנו עם עצמנו גם כן, רק זה מדד מסוים. כל עוד שבישיבה הדברים עוד אין לנו מדדים כל כך, כי אין לנו תסכולים. כשהולכים נכנסים לחיים, אז התסכולים גוברים. כאדם חי עם עוד בן זוג, והוא מרגיש את כל המקומות, האזורים הבלתי נוחים שלו, שהוא היה רגיל אליהם, והוא צריך קצת לתת מקום לזולת. שם המבחן שלו קם, הוא אגון עם הסביבה שלו. זה הגינות בסיסית. זה לא מדברים פה על דברים מידת חסידות, כי אם אדם בהגינות הבסיסית לא הגון, הוא האיש הכי רע בעולם. שאלו אותי למה לוקמתי ותיקין, אז יש לי תירוצים טובים. טוב, יצר הגבר עליי והתעצלתי ושכחתי את ערך מצוות תפילה, בסדר. אבל כשאתה מאבד את ההגינות הבסיסית שלך ואתה לא נוהג עם הסביבה שלך בהגינות, זה כבר ממש רוע. אז איך זה קורה? כי לא בדקנו את זה, כי התרגלנו והאמנו שכל ההרגלי החיים שלנו הם ודאי מורגלים. אני מתרגל לפי המקובל, ככה מגיבים כשאומרים לי ככה, ככה עושים, יש להם, מותר לי לצפות, מותר לי לחוס, מותר לי לרצות, מותר הכל. אני, כל הרצונות שלי בילדים זה ודאי מצוות כיבוד אביהם, ואני רק מזכה אותם במצוות וכן הלאה. לכל דבר יש לי את הסדר איך לארגן את הדברים. אז צריכים לטפל בזה, לפתוח את הסוגיה ולדאוג שאנחנו טובים, שאנחנו עושים מולד, קודם כל לא להיות רעים. אחרי שנהיה לא רעים, אז צריכים גם ללכת בדרכי השם, להיות הכי טובים, שזה כבר מהו הפתה, זה כבר הדרגה האלוקית. אבל קודם כל אמרנו שלא יהיה בנו טינה, טינה זה כמו טיט. יש טיט שוקע למטה, מצטבר הרבה בוץ. את הטינה צריכים לסלק, טינה בארמית זה טיט, כן.
אז שאלה חוזרת. כי בעצם, אמר, בגמרא כתוב, רשעים נידונים רשעים נידונים למיתה, ולא...
שאלה יפה. שאלה יפה. למה חז"ל באמת לא מצאנו שהתבטאו רק ברשעים, ולא מצאנו שהתבטאו ברעים? אני לא יודע אם חז"ל צריכים להיות עקביים בכל מקום להשתמש בשפת המקרא. יש שפת מקרא, יש שפת חז"ל, שפת משנה. צריכים להיות, לעקוב אחרי זה. אבל הערה יפה מה שאתה שואל. מה? כן. אבל זה לא מוגדר כמערכת האיסורים, זה שייך למערכת הרע. אז יוסף שואל, חז"ל היו צריכים גם להקפיד על השפה המקראית, שפעם יגידו רעים, פעם ידברו בשפת רשעים. וחז"ל לכאורה בדרך כלל משתמשים בשפה אחת לכאורה, מה שזכרו לנו כעת. ככה דורשי, ככה הגמרא מסיקה בסוף. כן.
כשנגיד שהרשעים שהרמח"ל התכוון אליהם זה לא נזרה בישראל, כשלא אין כל ישראל שמוכנה לבא, אלא בגויים, שהרע יכול להגדיר יותר, שמע אליהם חלק, שבאמת כל ישראל יש להם חלק.
רגע, אבל אז המשנה אבל עצמה...
זה הרשעים, זה לא הרשעים, הרשעים לא...
לא ממש, מה המשנה מדברת ברישה וסייפה, היא אומרת לנו, א', היא אומרת שמות מעם ישראל, שאנחנו יודעים שהם יהודים, וגם בעצם המשנה עצמה עוד באלו שאין להם, אז אותם אלו שיש להם...
אמר שגם אלו שאין להם, בסוף יש להם.
למה סייקתי את זה? חוץ מאותם שהסקיעו את עצמם מכלל ישראל,
זה
הגדר שאין לו בכלל חלק, וזה מאוד נדיר, כי בסוף הקדוש ברוך הוא יגלגל את כל מי שלא הסקיע בידיים, יגלגל אותו אל התיקון.
אפשר להפקיע את גוד ישראל?
מה?
אפשר להפקיע את זה?
כשאדם בוחר...
אוקיי, אם לא קרה לדואג והחיתופל, אפשר להגיד ש...
אבל דואג והחיתופל, הבעיה שלהם לא הייתה... מה?
יחזי.
יחזי גם? כחזי חילל שם שמיים, ו... אבל הוא לא היה נוגע בעיקרי הדברים. נכון?
אבל הוא רוצה להגיד שמה שכתוב במשנה, ולא שלהם חלק, מי שמפקיע את...
כן. ככה הצעה שלי, בתור הצעה כמובן, והדברים אני אשמח אם תבדקו אותם, כן.
אז מה זה בינונים?
בינונים זה ביחס לטוב ורע. אנשים שעוד יש להם תקווה ונותנים להם עוד סיכוי להגביר את הטוב ולתקן את הרע.
האדם או שיש בורה או שאין בורה,
זה
שהוא שקול.
זה שיקול אלוקי, זה לא שיקול מספרי, זה לא מוזניים כמו שהבנו. אז זה מוזניים אלוקיות, זה שיקול. אבל יש רע במידה מסוימת שיכול להתקן, איסורי העולם הזה, איסורי העולם תשובה, יש לנו כללי תיקון.
אבל זה לא רע מצד העבירות, זה קם ממש, זה
אבל הוא יכול, עדיין יש במידה מסוימת שלא יתעצה, שלא יתעצה, כן. רק אני אשלים כבר, שלא ישכח. הרמב״ם הידוע בהלכות תשובה שאומר שעיקר התשובה זה בעניין הדעות, זה הרמב״ם מתכוון. הוא אומר מהמעשים, קל לנו לשוב בתשובה יחסית. הדעות, הרמב״ם עצמו אומר שהדעות זה עיקר התשובה. הנה הרמב״ם מבין שהקושי הבעיה שלנו זה הדבקות ברע, אז צריכים לזה התייחסות. מה הרב אומר? טוב, בסדר. אבל ומה המשנה עליו אומרת? גם עליו מונים נף רוח גבוהה, גאווה, אבל גם לגויים יש חלק לעולם הבא. דהיינו, יוצא שבעצם יכול להיות, לפי, א', זו הערה מאוד יפה, מי דיבר על בילה, מי בכלל חשב שיהיה לו חלק לעולם הבא. אסור לשכוח שבחלק שני, בהמשך פרק ד' נלמד שגם לאומות העולם, אם הם דבקים במטרה, אז יש להם חלק. אז יכול להיות שבילם תיאורטית יכול היה, מצד ההיכרות שלו שהוא היה נביא, יכול היה להיות שייך, ובגלל המידות הרעות הוא הופקע.
אז נכון, הוא בא די בעד.
מצד, כן, אין לו את ה... אין לו דרגת הנתלה בחברו, זה רק מצד הערבות ההדדית של עם ישראל, ודאי שלא. אז אני אומר, פורשים מדרכי ציבור, אותה שאלה גם הייתה לי לגבי הרשימה שנקראת על מי שמוסר. למה חז"ל כל כך החמירו על מוסר? אני חושב ששני הדברים האלה, החומרה שלהם מצד היחס לעם ישראל. מאוד מאוד חמור הדבר הזה. כן, אדם שמסוגל למסור את ממון חברו להקום, יש פה בגידה בערך של ה... של ההדדיות היהודית. זה לא יכול להיות דבר כזה. אדם צריך להרגיש קשר בין יהודי ליהודי, מצד שכולנו שייכים אל המגמה הגדולה הזאת. לא ייתכן, לאח שלך אתה לא תמסור את הממון שלו, אז אם אסרת מיהודי ליהודי, בסדר, זה כבר משהו שקשור לעסק הפוליטי הפנימי. אבל אם אתה מסרת את זה לאחד מאומות העולם, זה כבר כמו, זה על דרך הפורש מדרכי ציבור, שהרמב״ם אומר, אינו שמח בשמחתם, לא מתעצב, אני חי כאדם העומד לעצמו, שומר המצוות, אבל הוא לא קשור למערכת היהודית. זו הפקעה בעצם מברית אברהם.
אדם שיש לו צדיק, אבל יש לו מידות רעות. זה אין לו חלק לעולם הבא?
אני לא אמרנו את זה. הקדוש ברוך הוא ישקול, אנחנו רק אמרנו שיש כאן סיכום. הדבר, בואו נזכור בעשרת ימי תשובה הבאים עלינו לטובה, צריכים לפרסם שהמיקוד של המשקל, צריכים לתת משקל גדול לנושא הזה גם כן. לא לשכוח על דרך שהרמב״ם אומר. המעשים, אבל לפעמים אנחנו מזניחים דברים שלא חשים בהם. למה זה? לא כי אנחנו לא טובים, כי אנחנו, יש לנו תחושה שאין לנו מגע במקום הזה. למה הוא אומר, תשמע, אין לי שם מגע בעניין הזה, מה אני יכול לעשות? אני משתדל כל פעם, ועוד פעם מצטער, ועוד פעם מתפלל להשם שאני אפסיק לכעוס, אבל הוא לא מאמין שיש לו כלים מעשיים. ברגע שניתן לו את האמון, אז פתאום יהפוך להיות דבר כל כך נגיש. אז צריך לפרסם שיש לנו כלי מאוד, שהרמח"ל מסר לנו בפרק י"א, כלי במסילת ישרים, כלי מאוד מאוד מעשי לשרש את המידות הרעות. אז אם, מה? עוד פעם נחזור על העקרונות, רק נחזור על העיקרון לתועלת הדברים. העיקרון כזה אומר הרמח"ל, מי שמתייחס, מי שיבין שהמידות הרעות זה לא מערכת איסורים, אלא מערכת של רע, וגדר הרע זה דבר שהוא נוגד את שורת השכל, מהרגע שהוא יברר את הנקודה הזאת, והוא יבין שהשכל נוגד את, ה, את, ה, את התגובה הזאת, את ה... את המידה, את הפעולה הזאת, שליטת השכל היא תתאר אותנו משליטת הרע. יש ניגוד בעולם, שכל ורע זה שני ניגודים. כל עוד שאדם חי על תבניות והוא לא חושב אם זה נכון או לא נכון, אז מתרגל, ככה מגיבים, ככה התרגלתי, ככה נוח לי, הוא לא עולה בדעתו בכלל ששייך למערכת רע. מהרגע שהוא יזהה את זה, הוא יבין שזה נוגן, השכל יבטל את כוח הרע בעצמו. כוח השכל זה כוח נשמתי, זה לא שכל, זה לא שכל, זה לא אינטליגנציה וזה לא כישרון, שכל זה הערה נשמתית, וברגע ששמים אותו מול הפעולה, מול התגובה הזאת, התגובה הזאת מתבטלת. לדוגמה, דיברנו על כעס. כעס זה בעצם הגדרתה ציפייה שאינה הוגנת מהסביבה או מעצמי. אלא מה? מעולם לא חשבנו, מה הבעיה? מה, הילד שלי, אמרתי לו פעם ראשונה והוא לא אמר לי, והוא לא מיד הוריד את הפח, תגובה טבעית, לא? פתאום הוא בודק ואומר, זו לא תגובה טבעית, זו תגובה אנטי-שכלית. אתה התרגלת לחיות בצורה ממש דיקטטורית שאין לה הגינות, שהיא נוגדת את השכל. מהרגע שהוא יבין את זה, זהו. כי הוא עקר בכלל את הציפייה הלא הגונה, והוא חי בצורה הגונה עם הסביבה שלו. כל הפעולות שלנו צריכות להיות הגונות. יש כללי הגינות שכליים. וברגע שאנחנו פורסים אותם ומדברים ומשתכנעים, האדם משתנה ברגע אחד.
זה עובד גם בטלגרסה?
לא, ממש לא. לעולם זה לא יעבוד, כי מערכת צדיק ורשע לא קשורה למערכת השכל שנמסר לנו. זה שכל, אבל זה שכל עליון שרק לעתיד לבוא הוא יתגלה. בינתיים אנחנו בעולם שלנו, טעמי המצוות לא נתגלו לנו איך הם פועלים בתוך המערכת המוכרת לנו, ולכן אין שום יכולת בעולם לשכנע בן אדם להיכנע לתרייג בגלל השכל האנושי שלו. כל מי שאומר טעמי מצוות זה שייך למערכת של כאן, והמצוות שייכות למערכת של הנצח. זה לעת אתה בכלל לא יכול להיות מתגלה כאן. כן?
האדם כן יכול לשכנע את עצמו שמעשה אסור הוא רע. מצד עצם זה
ש... אם הקדוש ברוך הוא מעיד לו שזה רע, לא די בכך. מישהו יכול לשכנע אותך למה להלוות בריבית זה רע? אף סברה בעולם לא תתקבל בעיניי.
מצד עצם הציבור
האלוקי. כן.
ממה שאני כן קצת מבין.
מה? אתה חושב שאתה מבין. אתה מבין תבניות, אתה לא מבין את ה... אתה לא מבין למה זה רע. מי שזה אסור, אתה לא יכול לדעת שזה רע.
מידות טובות זה רק הבסיס אבל בעצם,
לתורה. אני לא קורא לזה בסיס. אנחנו מחולקים לנפש ולנשמה. תיקון הנפש זה תיקון המידות, תיקון הנשמה זה תיקון תרייג, זה שתי קומות.
נשמה עכשיו אמרת, נפש גבוה נפש שפלה?
כן, הנפש השפלה זה שם נחזות המידות הרעות. המידות הטובות זה כבר שייך למערכת תרי"ג, כי זה מהו הפתה, זה כבר שייך למערכת תרי"ג.
אבל
שאלה,
למה שיש לה בטלנו?
כי זה מהו הפתה. אין שום היגיון בעולם שאדם יהיה בעל חסד כאברהם אבינו. אם אומות העולם היו באות לבית המחו של אברהם אבינו, היו רואים האיש השתגע. מה אם שעמם לבן אדם הזה? יש לו כאן, יש כאן לכולם שירות עצמי, לך לישון במיטה, לך להתעסק, אתה יהודי מבוגר, תשכב במיטה, תתרפא מהניתוח. מה? לא מספיק שפתחת ביום כזה, פתחת את בית התמחוי שלך, נותן לאנשים, לא, יושב על הפתח, חולה בן מאה, יום השלישי לניתוח שלו, קורא לאנשים, בוא הנה, בוא הנה, הוא אומר להם, זה כמו שאנשים קוראים למינכה, אני אתפלל אחר כך, עזוב אותי. מה אתה רוצה? אני באמצע עם הגמל. לא, לא, בוא, בוא, אתה לא יודע מה יש לי לתת לך פה, מפתה אותו שיכנס. מה קרה לך? נכנס, מרוונט, יש פה אוכל, סדר, לך, לך לנוח, אדוני הזקן. לא, והוא עומד עליהם, שוחט להם שלושה בקה. תגידו לי, זה נורמלי? זה לא נורמלי. זה לא שייך לקומה האנושית. זה שייך לקומה העליונה. אין לזה שום היגיון בסדר העולמי, כן.
זה גם שם אולי לדייק את התירוץ של הרב, שהמחל קודש נשחטו בגופם ונפשם, שזה מה שהרב אמר, שקשור למידות הרעות.
טוב, אתה אומר כאן, הוא קימת, אני ברמחל אני נזהר, כי הרבה פעמים בדרך השם רואים שהוא לפעמים עלול להחליף פעם נשמה נפש ונפש נשמה. במקרה הזה, אם אתה צודק בדיוק שלך, זה מאוד יפה. טוב, אז נמשיך הלאה בעזרת השם. בהזדמנות, אם נרצה, אם הציבור ירצה עוד פעם לחזור על הסדנה, אז אנחנו נשמח לעשות את זה לתועלת כולנו. ואומנם, עוד פרט אחד עיקרי מאוד יש בזה העניין, והוא, כי הנה בקיבוץ השלמים שזכרנו שיהיה לעתיד לבוא, אין הכוונה שיהיו כולם במדרגה אחת ובמעלה אחת וישיגו השגה אחת. כלומר, אל תחשוב שלזכות לעולם הבא הכוונה היא להיכנס לדרגה אחידה. אך הדבר הוא שהנה שירה החוכמה העליונה דיכן יכול להגיע. הקצה האחרון, פירוש השיעור היותר פחות שבהידבקות בו התברך והנאה בשלמותו. וכנגד זה סדרה, שכל מי שמעשיו יגיעו לפחות אל השיעור הקטן ההוא, כבר יוכל להימנות בקיבוץ הזה שזכרנו, ויהיה מן הנשארים לנצחיות להתענג בו. אך מי שאפילו לזה לא יגיע, הנה זה יהיה נדחה לגמרי ועובד. ואומנם, כל מי שיזכה יותר, הנה יהיה בקיבוץ עצמו יותר גדול ויותר עליון. אז מה הוא אומר לנו? שכשהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם, על ברית בין הפטרים, על נחלת ארץ ישראל, הוא קבע רף. זה לא פירוש הדבר, והוא בא ואמר, כולם ייכנסו לארץ ישראל, אלא היה רף מינימלי, שהוא אמר, אני נשבע, קוראת איתך ברית ונשבע לך שכל זרחה לכל הפחות לרף המינימלי יזכו. והדרגה הנמוכה של ישראל לעולם הבא היא עצומה מאוד. למה? כי הקטן שבישראל יזכה לטוב האמיתי. הוא יזכה לאז תתנהג על השם. אלא שמשם ואלה יש בזה דירוג. האם הוא יזכה לנחול מקום יותר חיצוני במעגל, או שהוא יזכה למקום יותר פנימי במעגל. זה כבר, זו כבר שאלה של הדרגה.
הרב,
כן.
הוא לא מתאכזב. אנחנו, מי שאז במקום נמוך, נמוך מחברו, יש לו כאב.
עולם הבא וכאב זה תרתי דסתרי.
לא, בגלל זה, בגלל זה,
בגלל זה שואלים. אז לא, אתה שואל, אז מה אכפת לאדם להשיג? על שלם אדם, רמח"ל קורא לזה, שלמי הדעת לא יכולים לשאול כזו שאלה. כן? פה תשאל בן אדם ברחוב, תגיד לו, מה אכפת לך להיות חיית? בסוף יהיה לך אוכל בסוף היום?
לא.
אז מה אתה צריך להתאמץ קשה? הוא לא יבין מה שאתה מדבר אליו, יגיד לך, אני רוצה שלמות. אז הוא אומר, מי שמבין מה זו שלמות, שלמי הדעת, מבינים מה זה נקרא השגה יותר שלמה לנצח.
אין לך דבר.
בדרגה הזאת הוא נהנה, הוא מתענג. או, זו שאלה מאוד יפה.
גם אצל הקשיים הוא אומר, היוכל נגלה לסבול.
טוב, נכון. שם קטע מאוד קשה. אמנם הוא לא מדבר שם לשלמי הדעת, מדבר לפחותים מהם. אבל בפחותים מהם נראה לכאורה שהוא מדבר כאילו בשפה של... הסבל שהוא מדבר, אולי הוא מדבר על אדם שבאמת משקר את עצמו ובאמת לא יזכה. אבל זה מאוד מאוד יהיה תמוע להגיד חס ושלום שלייחס לעולם הבא צער. מה נעשה עם המאמר בגמרא בבבא בתרא? שכל אחד נכווה. אז מצאתי מקום שהרמח"ל מדבר על זה, יש מאמר מכתב יד שהוציא הרב צוריאל, שנקרא מרקשישה ומר ינוקה. כתב יד של הרמח"ל, ושם יש מסע ומתן בין זקן לילד. אז שם בתוך הדברים הוא מתייחס למאמר הזה ומסביר אותו באופן נפלא ביותר. אומר, מה זה נקרא נכווה מחופתו של חברו? הוא אומר, למה הדבר דומה? לאדם שלא יכול להביט על השמש. למה אנחנו לא יכולים להביט על השמש? כי העיניים שלנו לא הוכנו להביט בקרן אור כל כך חזקה. מה אנחנו היינו עושים כשהיינו ילדים? היה, קוראים לזה, ליקוי חמה, לוקחים זכוכית מפויחת, ושנייה אחת, זהו, שנייה אחת ולא יותר. ואחר כך היה יום שלם, כזה קרן אור בעין, עומדת כזה מין קטם אור בעין. זהו, אז הוא אומר, בעצם הכלים לא הוכנו. אז הוא אומר, כל אחד לא יוכל להביט מעבר לדרגה שהוא הכין, כי משם ועל העיניים שלא יחוו. לשם אני לא יכול כבר להביט. זה נקרא נכווה מחופתו של חברו. אז פירוש מיישב, פירוש שזה לא חסשנו של פצר, אלא אתה לא יכול להפיל למעבר לדרגתך. בלעם הרשע נתבע לדרגת קטן שבישראל. אז כנראה שזה קדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו מתנה נכבדת מאוד, לא יכול להיות ש חלילה יהיה בצר. אני אומר, הקטע שם זה הקטע היחיד שלו, מה זה היחיד? נזכה שהוא נשאר לי מאוד קשה. צריכים לעיין על הקטע הזה עיון גדול. קטע שם, החלק הזה של הפחותים, צריכים ליישב אותו. נראה כאלה, הוא עצמו בשורה קודם אומר שקינה טיפול רק בחסרי הדעת, ואחר כך לכאורה נראה שהוא משכנע עוד מדבר איתם בשפה שפה לא מתוקים.
אם נשאל אותם, אז הם נעשם מגיל שזה...
הוא רק אולי מראה כמה אתם משקרים את עצמכם בעצמכם. הרי אתם עצמכם, אבל ודאי שזה לא שכנוע אמיתי שזו השפה שמדברים לאדם. טוב, צריכים להגיד כמה הוקינטות להבין שם את המסילת ישרים. הקטע הוא באמת קטע מאוד קשה. עכשיו השאלה היא רק פשט בדברים. מה הרמח"ל, הוא אומר, פרט אחד עיקרי מאוד יש בזה העניין. ככה הוא פותח את הקטע שלנו. מה זה כל כך עיקרי? מה אתם אומרים? למה הידיעה הזאת היא כל כך חשובה? מה היה חסר לנו לפניה? אבא אמר, תדע, יש לי עוד ידיעה עיקרית מאוד ללמד אותך, שמה, תדע לך, העולם הבא זה לא דרגה אחידה, אלא הכל יהיה... מסתבר שאני הייתי אומר את זה מסברה גם בלעדיו, אני אומר את זה... משמע שהוא בא פה להגיד,
זה כנגד הטענה של המסילת ישרים, שלא יגיד האדם למה לי לדחוק עצמי לפני בלי מגן עדן, טוב לי במלאך.
כן, יכול להיות, אבל לא נראה לי שכאן בדרך השם הוא מטפל בשאלות מסוג זה, כי הוא כאן בא להגיד לנו את יסודות הדת, הוא לא בא להגיד לנו איזה דרכי עבודה.
זה קשור לשלמות בעצם, שלמות יש מדרגות, זה אומר שיש שלמות בעצם, זה לא משהו שהוא נכנס בפנים או בחוץ. אתה באמת שלם, אתה מתעלה עוד רגע ועוד רגע.
טוב, מה אתה אומר?
אפילו רמה ממש נמוכה שכבר... כמו שאנחנו מדברים על כן השלימות, עכשיו יש יותר להיות השלימות ברמה גבוהה מאוד. אבל מתחיל לנו שיש גם רמה, יש דרגות, כמו שדרגות גבוהות, יש כמו דרגות נמוכות, רף נמוך, יכול, למה של מה שאנחנו חושבים, שכבר אפשר להגיע לעצח.
נו, אז מה לא היינו יודעים? הרי כבר בקטע הקודם הוא אמר לנו שיש איזשהו שיקול אלוקי, מי לא יתעצם בו הרע ומי יתוקן בחסד גדול, איסורי העולם הזה, איסורי העולם הנפשות, ובסוף יגיעו. אנחנו יודעים שיש כבר איזשהו דרגה מסוימת שממנה זוכים מעולם הבא. מה אומרים? אבל לא כולם במדרגה אחת, אלא מה אתה אומר צור?
אחרת זה נשמע שמידת הדין קצת לוקה. אם שני אנשים, אחד יתאמץ...
זה פשיטה. אז אני אומר, זה כל כך פשוט הטענה שלך, שאני לא רואה מה רמחל כל כך טרח להגיד פה כזו ידיעה נכבדה. הוא עוד מקדים ואומר, עיקרי מאוד. בסדר. מה?
פרט אחר,
זה פרט, עיקרי. זה לא רק פרט. הכל עיקרי. הכל בספר הזה הוא עיקרי. אבל אם הוא מגדיר, סימן שיש לו כאן משהו שהוא חשוב לו לומר אותו, ולכאורה היה אולי אפשר להישמע לחשוב אחרת. בואו נגמור את הקטע הבא, אולי זה קצת יאיר לנו. והיה מעומק עצתו יתברך, שיהיה האדם עצמו בעל טובו לגמרי, בין בכלל, בין בפרט. פירוש, שלא די שלא יזכה לטוב ולאחר שישיגו בעמלו, אלא אפילו פרט החלק שיותן לו, לא יהיה אלא כפי מעשיו בדקדוק. מה הוא מתכוון פה להגיד? לכאורה זה נראה כפלות. מה הוא אומר? שלא די שלא יזכה לטוב ולאחר שישיגו בעמלו. כן, אלא אפילו פרט החלק שיותן לו, לא יהיה לה כפי מעשיו בדקדוק. אמרת את זה. אם זה בעמלו, אז אמרת כבר שזה לפי עמלו, לפי מה שהוא עמל, לפי מצער האגרה.
יש כניסה ויש מקום בעולם, יש שני דברים.
אז זה בעצם המשך למה של הקטע הקודם. שהייתי חושב שאולי מי שעמל זוכה להיכנס לתוך קיבוץ השלמים, אז הוא אומר לו, תדע לך שרק לפי מעשיו בדקדוק, ואני אנסה להגיד אולי קצת תוספת, לא, אני לא יודע אם יש לי תשובה לדברים, אבל רק קצת תוספת. לפני הרמח"ל, צריכו לי להגיד בשם הרמח"ל, אני לאו דווקא הוא, אני צריכה להגיד, לפני ההבנה של הרמח"ל, היה מקום להבין שעולם הבא, מה זה עולם הבא? איזשהו מצב שלמות מסוים. מצב שלמות מסוים, אז הייתי מבין שכל אחד לפי מצב שלמותו. מהרגע שהרמח"ל הטביע את המושג, והוא אומר, אתה יודע מה זה נקרא עולם הבא? קיבוץ השלמים. ולמדנו למעלה שחייב להיות יחס בין כולם. אתה נכנס, אתה שייך למערכת 600 אלף נשמות ישראל, נוחלי הארץ, ואתה חייב להשתייך אל אותה מערכת. אז היה אבי המינה אולי להבין שהמושג נקרא, האם השתייכתי לקיבוץ או לא השתייכתי לקיבוץ. אדם נוחל היום את הארץ, יש הבדל אם הוא חי באפולה או חי בירושלים? אני תושב מדינת ישראל, אני גר בארץ ישראל, אני נמצא פה. מה זה משנה? חלוקת תפקידים, כל אחד במקום, כל אחד באילן הנשמות. אומר, תדע לך, קיבוץ השלמים זה נקרא אילן הנשמות, אבל יש למעלה ויש למטה, יש ראש ויש רגליים, וכל אדם לפי דרגתו, איכשהו מיקם את עצמו, לשם הוא ייכנס. ארץ ישראל לנצח היא עדיין שייכת לאילן הנשמות, ולכן אל תחשוב שלהיכנס אל ארץ ישראל זה מספיק. השאלה לאיפה? ימקמו אותך. זה בעצם מה שהוא בא פה להעיר לנו. עכשיו יש דבר מאוד נפלא. מה אתם אומרים? יש שאלה מאוד הרמח"ל באגרות רמח"ל. אבל זה חידוש. הוא בא לרמוז פה נושא פנימי שיש בין נושא שנקרא אילן הנשמות. שהוא באמת יש גדולים ויש קטנים בעצם. ארץ ישראל היא לא אחידה, זה לא משהו בגברה, זה משהו באמת בחפצה של אילן הנשמות, שיש ראש ויש עקב. אז הוא אומר, תבין שאתה היום ממקם את עצמך במקום הזה.
אבל אם זה לא בגברה, אז מה...
ודאי שזה מסיבת עבודת הגברה. אם זה רק איזשהו מקום שאתה חושב שזה רק דרגה מסוימת שהגעת, הוא אומר, תקשור את עצמך כלפי, כלפי האתגר. יש אתגר של דרגה גבוהה. יש שורשים ויש ענפים. עכשיו, הרמח"ל באגרות אומר דבר נפלא. אומר, הרבה פעמים בעולם הזה, אדם נמצא לכאורה, יכול להיות שהוא הגיע לעולם הזה עם שליחות של, שליחות של ראש. מה יקרה אם מישהו שהגיע מנשמה של ראש פעל פעולה שדרגתו בעקב? מה יהיה? מה אתם אומרים? בשורש שלו הוא שייך למקום הגבוה, והוא למעשה בפעולה שלו לא מילא את שליחותו. נו, אבל הראש, אבל הראש חסר. טוב, אז תשמעו מה שהוא אומר, דבר נפלא שרק רמח"ל יכול להגיד, זה רק בגילויים אפשר להגיד דבר כזה. הוא אומר שלעולם הבא הענפים יהפכו להיות שורשים. בעולם הזה אדם מקבל תפקיד לפי השורש שלו, אבל בעולם הבא כל אחד, אם בענף שלו היה שלם, אז הוא יעלה לפי שלמותו לשורש יותר גבוה. תראינו, עולם העבודה מסתבר שזה מה שחזל רמזו, עליונים למטה ותחתונים למעלה. שיש בעולם השכר הדברים מתהפכים. לפי דרגת האדם, ככה הוא זוכה לשורש. אני היום, גם אם אני נמצא בעקב, אני יכול למקם את עצמי בראש. תיאורטית. אם אני אזכה. אז רק נגמור את הקטע. ונמצא שלא יהיה אדם במדרגה זולת מה שבחר ושם הוא עצמו את עצמו בה, וכבר ימצאו בקיבוץ הוא עליונים ותחתונים, גדולים וקטנים. אומר, ודאי שיהיה עליונים ותחתונים, כזה אופי, אופי המערכת, אבל לא יהיה לגובה מעלת האדם ושפלותה, לגודלה ולקטנותה, סיבה אחרת אלא הוא עצמו, באופן שלא יהיה לו תרומות על אחר כלל. הצור תמים פועלו ככל כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.